הנה, אנחנו באוויר. שלום נוגה.
היי נועמי.
אני שמחה ומתרגשת לארח אותך בפרק הראשון של הפודקאסט, סיפורים של ריפוי. את הראשונה שלי. והתכנסנו כאן, נכון?
כן, ממש ומרגש מאוד. ברכות.
נכון. תודה. ואנחנו בעצם רוצות לדבר על, על ריפוי, על תהליכים של ריפוי, על סיפורים של ריפוי. זה מה שהולך ללוות את, את הפודקאסט הזה, וככל שהוא יתפתח. עוד נגלה לאן, ואני רוצה בעצם לבקש ממך להתחיל ולהציג את עצמך קצת. כי אני מכירה, ואני לא יודעת מי מאזין וצופה.
אני נוגה מהבית למחשבות מתעוררות, אני מלווה ומדריכה ותומכת נשים שהן בתהליכים של התעוררות אנרגטית, זאת אומרת, נשים שהבינו או מרגישות בגופן שיש בעולם יותר ממה שהחושים יכולים לתפוס, לפעמים הן יודעות את זה ממש מגילאים מאוד מאוד צעירים, לפעמים זה גילויים חדשים, והן רוצות לעשות עם זה משהו. ואז הן מגיעות אליי בכל מיני שלבים, זה יכול להיות נשים שהן נמצאות בעולם האנרגטי בעצם כבר הרבה מאוד שנים ורוצות להעמיק ולשכלל את היכולות שלהם, זה יכול להיות אנשים שלמדו כל מיני דברים ומחפשים איזה מעטפת שתעשה אינטגרציה להכל, וזה יכול להיות ממש אנשים בתחילת דרכם מגיעים אליי כדי ללמוד איך להיות עם ה... איך להיות עם הדבר ולקבל כל אחד את התמיכה שהיא זקוקה לה.
הדבר שהכי אני רוצה לשאול אותך עכשיו זה מתי את הפכת להיות מכשפה, או אולי מתי הכרת במכשפות שבך, אם את בית למכשפות מתעוררות.
זה ממש מעניין, כי עד לא מזמן, אז יש לי סיפור מאוד מאוד ספציפי, כבר הייתי מטפלת, בתחילת דרכי הייתי אסיסטנטית במגמת רפלקסולוגיה בבית ספר שלמדתי בו, וכבר התחלתי לקבל אנשים בקליניקה, והייתה איזה שבת שאנחנו ערכנו את הכלב של, כלב של קרובי משפחה, והלכנו איתו לבית קפה ליד הבית, ובאמצע הוא חטף מה שאחר כך התברר כהתקף אפילפטי. והוא פשוט, הוא כאילו נהיה, הוא פתאום נהיה משותק באמצע הדרך, וככה רחנתי אליו, ישבתי לידו, ובדיוק עברה אמא של איזה ילד מהגן, של יונתן, ושאלה אם אנחנו צריכים עזרה, ואמרתי לה, כן, אנחנו צריכים וטרינר, אז היא אמרה לי, אני וטרינרית, ואז היא בדקה אותו, והיא אמרה לנו, קחו אותו הביתה לצל, אני לא יודעת, היא אמרה, יכול להיות שזה יעבור עוד מעט, יכול להיות שלא, בכל מקרה, הוא צריך להיות בצל, לא בחום, הוא צריך לשכב בנוח, שמנו אותו בעגלה של תמר, והלכנו איתו חזרה הביתה, וכשהגענו הביתה, אז הוא שכה, השכבתי אותו על הרגל, מצע כזה, והייתי מאוד חסרת אונים לגבי המצוקה שלו, הוא היה אומלל ברמות, אז ישבתי לידו ושמתי עליו את הידיים, וממש הזמן הזה שהייתי עם הידיים אליו, אני לא יודעת כמה זמן זה היה, זה כאילו הרגיש לי שאני נצח שם, אבל זה גם היה כאילו משהו בתחושת הזמן שלי שם השתנה, ואחרי איזשהו פרק זמן, ומאוד הרגשתי את התחושה הזאת בידיים שלי, משהו מאוד פעיל כזה שקורה, וכאילו, וכל החוויה הזאת הייתה לא מוכרת לי. ואז הוא קם והתנער כזה, והלך לשתות מים, ואני התרסקתי, נרדמתי לכמה שעות, ולא לפני ששאגתי שם על כל מי שעבר לידי בערך, כאילו הייתי לגמרי לא על המרכז של עצמי. ואחר כך סיפרתי את זה לחברה, קולגה, והיא אמרה לי, מה שעשית זה הילינג, לכי תלמדי, כאילו, לכי תלמדי לעשות את זה, ושמה בעצם התחלתי, וזה הסיפור שלי. לפני כמה זמן הזכרתי שהסיפור שלי מתחיל הרבה הרבה קודם, בכל מיני זיכרונות מגילאים ממש ממש צעירים, ואני בעיקר זוכרת את הרגע שבו סגרתי את הדלת לעולם הזה. לגמרי, כשהייתי ילדה ונערה לא מספיק הבנתי, זה נראה לי הדברים האלה שקורים לי מדי פעם, כאילו לא משהו שהתעסקתי איתו, העמקתי בו, הבנתי שיש פה משהו. כשהייתי לפני הצבא, נסעתי ליוון, לטיוליים כזה עם חברה, וקיללתי מישהו, קללה מאוד מאוד ספציפית והתגשמה. זה היה איזה מישהו שפגשנו בערב על איזה אי, ורצינו לשאול אותו איך מגיעים מאיפשהו לאיפשהו, וזה נורא בייס אותו שאנחנו מזהות מרחוק שהוא ישראלי, אז הוא התחיל לצעוק עלינו, כאילו, כל הישראלים האלה נדבקים אחד לשני, מה אתם חושבים, שבגלל שאתם חושבות, שבגלל שאני מדבר עברית, אני חבר שלכם, כזה היה מגעיל ממש, מגעיל ומתנשא, ואז אמרתי לה, כזה סיננתי לה בשקט, אמרתי לה, בפעם הבאה שאנחנו פוגשות אותו עם שתי ידיים שקורות, ככה אנחנו נראה אותו.
וואו.
וחלפו כמה ימים, חלפו כמה ימים, והיינו כבר באי אחר, ובאנו לעלות, עזבנו את האי האחר, באנו לעלות על מעבורת, והוא בדיוק ירד, הוא עבר מולנו עם שתי ידיים שבורות, והוא בסוף ככה, במקלים כאלה, ואני זוכרת שלא, כאילו אמרתי לה מין כזה, זה נשתה לי, כן, זהו, לא דיברנו על זה יותר, וסגרתי את כל הסיפור הזה, כאילו זה היה ברקע בתור איזה אנקדוטה, אבל זה לא, בכלל לא קישרתי בין זה לבין שום דבר אחר, אבל זה, בדיעבד אני מבינה שזה היה, שזה סגר לי את כל הסיפור לאיזה 10 שנים לפחות, יותר קצת. 20 שנה.
ומה קרה אחרי 20 שנה?
מה שקרה אחרי 20 שנה זה שאני חיפשתי את דרכי בעולם. היה לי מאוד מאוד קשה, כבר הייתי ב-30 כמעט, היה לי מאוד קשה להבין מי אני ומה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. הייתי מאוד מאוד תקועה במקום הזה של מישהי שיש לה מלא מלא פוטנציאל, רק שאף אחד לא מבין למה בדיוק. והייתי אחרי ניסיונות שלא צלחו ללמוד באוניברסיטה, בדיעבד גם יכולתי להבין את עומקן של הפרעות הקשב שלי, אבל אז עוד לא. ונולד לי ילד ראשון. ומאוד מאוד מאוד עליתי במשקל במהלך ההיריון ואחרי הלידה, כך שמשהו כמו חצי שנה אחרי הלידה עוד לבשתי בגדי הריון, ועוד מדי פעם היו אנשים שאמרו לי, מה, עוד לא ילדת? כאלה, כל מיני כאלה.
טוב שלא קיללת אותם.
לא, כבר הייתי, כבר התבגרתי בשלב הזה. וחיפשתי, זה היה השלב שבו יונתן עבר למוצקים, והבנתי שאיך שאני מבשלת ואיך שאני אוכלת, אי אפשר ככה להעביר את זה לתינוק, לגדל אותו על פסטות עם שמנת והמון פרמזן. והתחלתי להתעניין קצת, התנסיתי איזה מעבר מאוד ספונטני ועצמאי כזה של הבית לתזונה יותר בריאה, לדגנים שהם מלאים, להרבה יותר ירקות ופירות בתוך התפרי. אני עשיתי איזה מין תנועה כזאת לכיוון אכילה מאוד מאוד בריאה, ובאותו זמן גם חיפשתי מה ללמוד, ובעצם הגעתי ללימודי נטורופתיה באמת מתוך עניין בתהליכים תזונתיים, בתזונה. וכי זה באמת מה שהכי... הכי בער לי, כבר הבנתי, הייתי מדוקת נורא אחרי הלידה, והבנתי שזה גם קשור באיזשהו אופן, למרות שעוד לא ידעתי להגיד איך, אבל הרגשתי שיש קשר בין איך ומה שאני אוכלת לאיך שאני מרגישה. וככה התחלתי ללמוד נטורופתיה, ואחרי זמן קצר יחסית היה לי ברור שאוכל זה רק קצה הקרחון, ושמעניין אותי להעמיק פנימה. ובעצם חיפשתי שם ריפוי עבור עצמי, אבל במובן המאוד רחב, גם של דברים שהפריעו לי, דברים קונקרטיים שהפריעו לי, אבל גם של המקום שלא ידע מי הוא, ושל זה שחיפש את יעודו בחיים. וכך נהיה.
יש, אני מרגישה שיש כמו, אפשר להסתכל באמת על, דיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט, ודיברנו על זה שתהליך של ריפוי בעצם, אפשר לומר שהוא מסתיים רק כשמסתיימים החיים, ושאם זה ככה, אז גם אפשר להבין שהוא מתחיל כשמתחילים החיים. ומתוך מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגישה שאולי התהליך של הריפוי מתחיל כשמתחילים החיים, אבל הוא נשאר בכל מיני מרחבים שהם לא מודעים. שאנחנו לא באמת, יש לו כמו הבלחות כאלה, שפתאום אנחנו מודעות למשהו, אבל יש גם נקודה בחיים, שלדעתי ככה, אני אומרת בלי, אפשר יהיה לבדוק את זה, אבל יש איזו נקודה בחיים, שבה יש נוצקת יותר מודעות, ויותר תודעה ערה, לתוך התהליך של הריפוי.
כן.
אוקיי? אז בואי נסתכל רגע על זה, זה מרגיש ש... בעצם שם כשהלכת ללמוד נטורופתיה מתוך איזשהו קושי שהיה בבית עם יונתן שהתחיל לאכול ואיזושהי פרספקטיבה רחבה כזאת שהגיעה, אז התהליך של הריפוי הפך להיות כמו במקום שאת יותר ערה ומודעת אליו.
כן, זה נכון, וזה גם, הוא הפך להיות כזה גם במשמעויות הקונקרטיות המעשיות שלו, כי הבנתי כל מיני דברים. על עצמי, על איך גוף עובד, על איך, על קשרים של גוף נפש, שמעתי, אני זוכרת אותי בשנים הראשונות של הלימודים, מרגישה שבעצם כל הזמן מזכירים לי ומארגנים לי ידע שהוא כבר קיים בגוף, שהוא כבר נמצא, כאילו הדבר הזה שהיום אני מבינה אותו בצורה הרבה יותר עמוקה, שהמערכת שאנחנו, היא מחזיקה בתוכה את כל הידע שדרוש לגבי הריפוי של עצמה והתנועות שהיא צריכה לעשות, התחלתי להרגיש את זה כבר שם, בהרגשה הזאת של משהו נורא, כל הזמן הייתה לי הרגשה שאני מגיעה הביתה, ושזה מוכר באיזשהו אופן, ואני חושבת שזה באמת התחושה הגופנית אצלי, של הדברים שעולים ממקומות, מידע שהוא קיים בתוכי, אבל לא נגיש לי, או לא נגיש לתודעה שלי, והציפה שלהם כלפי התודעה, או היכולת שלי להבחין בדברים ולתת להם שם.
אז בעצם יש פה איזשהו תהליך אם אני לא מבינה נכון אז תתקני אותי, אבל שבעצם הריפוי שלך היה דרך הלמידה.
כן.
יש אנשים שהלכו לטיפול, לתהליך, בתור צעד ראשון, ואצלך הצעד הראשון היה איזשהו אקט של לקיחת אחריות ובהתחלה למידה עצמית על התזונה. איך לשנות את התזונה בבית למקום שהוא מיטיב יותר, ומשם כבר גלשת לתוך הלמידה.
נכון. האמת, עכשיו כשאני... זה נורא תלוי איפה את... כאילו יש את התנועה הזאת של הריפוי, שהיא בעצם מהרגע שאנחנו נולדים עד שאנחנו מתים, ואולי אפילו יש לי איזה חשד שזה הייעוד שלנו, כל הזמן לנוע לכיוון של... עוד ועוד, להביא עוד ועוד ריפוי, עוד חמלה, עוד אהבה, עוד נוכחות לתוך דברים, עוד אנרגיית מקור כזאת, שזה אולי התהליך הכללי, ובתוכו יש נושאים מסוימים, או תקופות מסוימות שאפשר לתחום אותן בזמן, ולהגיד הנה פה, זה התחיל כשקרה X והוביל ל-Y. אז כשאני מסתכלת, על עצמי, על הדברים שדרשו מענה והתייחסות, אני רואה אותם כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, וגם הייתי, אני בת להורים גרושים, היו לי כל מיני עניינים בתור ילדה, הייתי בטיפולים פסיכולוגיים פה ושם, כאילו, זה לא היה הדבר הראשון שנעשה, אבל כשאני מסתכלת על הפרק הזה בחיי, או על איך אני מסתכלת על, על, על ריפוי, או על מי אני היום, אז כן, זה היה מאוד מאוד מחובר כל הזמן ללימודים, ולמרות שגם שם בדרך עברתי חלקים מהדרך, עשיתי בתמיכה של כל מיני מטפלים, והרבה חלקים לבד, מה שבעיקר אם הייתי צריכה לעשות עכשיו שביל הבנים כזה של התהליך שלי, אז כן, אני חושבת שלכל מיני דברים שלמדתי היה, הם מסמלים תחנות, בתוך התהליך הזה, כי זה בעיניי זה מאוד קשור אחד בשני בתהליך של תהליך של ריפוי הוא גם תהליך של למידה, של הכרה, של הבנה של דברים, גם קוגניטיבית, אבל גם הבנות של הגוף, כאילו, והבנות של התקשורת עם הגוף.
כן, ואפשר גם להפוך את זה ולהגיד שתהליך של למידה עמוקה מאפשר ומייצר ומנחיח ריפוי.
כן, הם ככה.
כן.
הם ככה, אין פה, זה אפילו לא ביצה ותרנגולת, כי זה ממש בו זמני. זה לשהות במרחב שיש בו את זה, וגם יכול להיות, כשאני אומרת למידה, אז אצלי זה היה באמת למידה של פיתופיפול, של מקצועות, של כאלה, אבל אני יכולה לראות תהליכי ריפוי שהלמידה בהם היא אחרת. בכל מקרה, יש שם איזשהו אלמנט שבו משהו נפתח כדי לקבל משהו.
את הזכרת את זה שיש דברים שהם עשית לבד, ויש דברים שלמדת בעצם, ויש גם דברים שבהם היית בליווי מסוים. את יכולה קצת, אם מתאים לך, לספר על דמויות שליוו אותך בדרך, לא בהכרח שמות ספציפיים, אבל כמו דמויות מפתח שתמכו. שוב, אנחנו, זה מורכב, כי מצד אחד יש את התהליך המאוד מאוד רחב והגדול של החיים עצמם, שהריפוי מתרחש לכל אורכם, ואפשר גם להרחיב את זה ולהגיד שהוא בעצם התחיל לפני ההתגשמות, ועוד לפני העוברות, והוא ממשיך גם אחרי, אל תוך עיבוד החיים. אבל אם אנחנו רגע כן מצמצמות רגע, לצורך זה שנצליח לדבר את זה במילים, אז יש כל מיני דמויות מפתח או אנשים שעזרו לך, שנתנו לך יד, או הראו עם פנס, או איזה עזרה בעצם בתמיכה הוגשה לך, או לקח, קיבל.
אז קודם כל היו, כאילו, היו מטפלים בדרך. מישהי שהייתה דולה שלי בשני ההריונות הבאים אחרי יונתן, ובין לבין הייתי אצלה בטיפולים, בדיקור ושיאצו לאורך שנים, והיא כמו, בא לי להגיד, החזיקה עבורי נושאי נשיות בעצם, עד שהגעתי למקום בחיים שבו יכולתי בעצמי to own them בחזרה. אז היא דמות מאוד מאוד משמעותית בדרך, ובעיקר ועוד כל מיני כאילו מטפלים הרבה פעמים לתחנות קצרות יחסית לכמה זמן שאני חיה, כמה חודשים, שנה, כאלה. תמיד זה היה תהליכים עמוקים ומשמעותיים, אבל היו עוד מורים, שזה לא בהכרח היה תמיכה אישית עבורי, אבל מה שהיה להם להציע לעולם תמך מאוד בתהליך שלי. ופה ושם גם דברים שהעיצו ריפוי דרך זה שהם חשפו בפניי שיעורים או קשיים, או זאת אומרת, לא, כשאני מסתכלת מי היה איתי שם בדרך, זה הרבה פעמים באמת תמיכה וליווי. ופה ושם זה גם מפגשים שהם לא היו קלים או נוחים, והם בכל זאת הניעו משהו קדימה. וגם זה חלק מריפוי. זה לא הפרעה לתהליך, זה חלק ממנו, וברור שאני מאחלת לעצמי ומזמנת לעצמי התפתחות רכה, אבל לפעמים ברגעים ספציפיים לא כזאת. ובא לי להגיד גם שאפשר לחוות איזה רגע בזמן בתור קושי, ובדיעבד להגיד, אוקיי, אם הייתי צריכה עכשיו לחוות חוויה שלא יודעת מה, חוסר אמפתיה מוחלט מאדם שאני בקשר איתו, אז אני מעדיפה ככה מאשר כל האופציות האחרות שיכולות להתלבש על הסיטואציה הזאת. אז גם מה שבאותו רגע אולי נכווה בתור שיעור, הוא עדיין מקדם ריפוי בעיניי.
כן, יש את המרחב הזה שבו הרבה פעמים מתוך חיכוך, אנחנו גדלות, התודעה שלנו מתרחבת מתוך החיכוך.
מתוך היפוך, מתוך התנגדות, מתוך פגישה של תנועה הפוכה לשינה, כן.
כן, כן, השאלה היא גם באיזה טרמינולוגיה מכניסים את זה, כי הרבה פעמים אפשר להכניס את, את הטרמינולוגיה של סבל ושל כאב, כטרמינולוגיה של צמיחה ולמידה מתוכם, ואני מרגישה שבאמת, כמו שאמרת, אפשר לזמן ולהתכוונן על זה שגם הלמידה וההתפתחות שלנו יעשו בצורה שהיא רכה יותר, שהחיכוך מרגיש לי כמו עדין יותר מהסבל והכאב. ואני אומרת את זה מתוך מקום שהכאב הוא היה אחד המדריכים הכי גדולים שלי בתהליך הריפוי שלי. ברגע שכל המפרקים בגוף כאבו לי פחות או יותר, אז זאת הייתה המוטיבציה הכי גדולה להניע שם תהליך של ריפוי, בלי לצמצם את מקומו. תשומת לב לטרמינולוגיה, לדעתי.
זה גם תשומת לב לטרמינולוגיה, וגם הטרמינולוגיה היא משקפת תפיסות, כי אין לנו, כשאנחנו מדברות, כשנאמרת המילה זימון, הרבה פעמים היא בעיניי גם מתחברת לאיזושהי אשליה של יכולת באמת לכוון את התהליך. עכשיו, אני מאמינה ביכולת הזאת שלנו. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה בלהתאים את המרחב שלנו בכוונה. אבל אולי ההבדל בין להתאים בין כוונה לבין לזמן, זה שהרבה פעמים שאני מזמנת, אני מזמנת איזושהי תוצאה או התרחשות ספציפית. כשאני מתאינה בכוונה, אני כמו מניחה את התנאים ומחכה לראות מה יצמח. אז אם אני שמה כוונה נגיד לתהליך רך, אז אני כמו, זה כמו איזה הסכם ביני לבין התהליך, לבין הקיום. אנחנו עכשיו מסכימים על זה שהוא רך, ואיך זה ייראה שהוא רך, את זה אני לא יכולה לדעת מראש. אבל כשיגיע מה שיגיע מתוך התהליך עצמו, אני אוכל לזכור ששמתי שם כוונה שהוא יהיה רך, ולסמוך על זה, לסמוך הכוונה הזאת. ושוב, דברים לפעמים ברגע שאת חובה אותם, הם שם והם 100% שלך באותו רגע, זה בסדר, הפרספקטיבה שלנו כל הזמן נעה, אנחנו לא כל הזמן רואות תמונה מאוד מאוד גדולה, לפעמים יש רגע שקשה לנו וכואב לנו ואנחנו לא רואות אור, וזהו, זה מה שיש עכשיו.
אוקיי, אז בואי רגע ניכנס לפה, אוקיי? לרגע שכואב לנו ואנחנו לא רואות אור, כי אחד הדברים שאני מרגישה שיכולים לקרות בזכות הפודקאסט הזה ולהביא סיפורים של ריפוי, זה שאנשים שנמצאים בנקודה הזאת של אני בחושך ואני לא רואה אור, כמו לפתוח, יש להנגיש אפשרויות, להנגיש את, לא רק אפשרויות, אלא את זה שזה אפשרי, את זה ששומעים סיפורים של אנשים שמתוך הנקודת חושך הזאת יצאו החוצה. אז בואי נתעכב איתה עוד קצת, ונראה, אפשר להמשיך לדבר על זה רחב, כי בעצם אנחנו שתינו עוסקות בטיפול ובריפוי בחיי היומיום שלנו, ובחרנו בזה כדרך חיים לא יודעת אם מקצוע זאת המילה המדויקת, אבל זה ממש מה שאנחנו עושות, אז אנחנו יכולות לדבר על זה מהרחב, מהגלובלי, ואנחנו גם יכולות לנסות להיכנס לאיזושהי נקודה ספציפית של קושי גדול, ולראות איך בפרספקטיבה שמגיעה מהעתיד, אפשר היה בעצם לצאת ממנה, או לפתוח באיזשהו סדק, או איזשהו פתח שיכניס קצת אור, כי זה משהו שבעיניי הוא חשוב להביא אותו כשיח.
כן. אוי, יש לי המון להגיד על זה, אני כאילו מנסה עכשיו למקד איזה משהו. זאת בעצם שאלה מאוד מאוד גדולה על מה זה ריפוי, כי אם אני מסכימה על זה שזה בעצם משימת החיים שלנו, אז אני כל הזמן, זה מזכיר לי את אחד השיעורים הראשונים בנטורופתיה, המורה שלנו אמר, שאל אותנו מה זה בריאות, אוקיי? והיו כל מיני רעיונות, זה ככה, היעדר ממצאים פתולוגיים, למשל, זה בריאות. או כל מיני כאלה, היעדר סימפטומים, הרבה הרבה אנשים הגדירו בריאות בתור היעדר מחלה. עכשיו, מה זה היעדר מחלה? השאלה אם דבר הוא מחלה או לא, היא שאלה של הגדרה אנושית. כאילו, אם אני אגיד כל יום כואב לי הראש לרבע שעה בבוקר, ואז זה נעלם, זה לא מחלה מבחינת הרופא, אבל זה גם לא בדיוק בריאות. אז יש פה איזושהי שאלה בכלל של מה זה בריאות, או מה זה ריפוי, ואני זוכרת שהוא אמר, וזה נורא הרשים אותי, שמבחינת ארגון הבריאות הבינלאומי, בריאות היא בעצם שאיפה לבריאות אופטימלית. זאת אומרת, זה לא איזה פסגה של הר שאנחנו כובשים אותה, אלא זה תנועה לכיוון כל הזמן לשפר, וזה משהו שהוא מבחינתי, הוא מאוד הוליסטי ברעיון של איך הוא מבין ריפוי. אז גם לגבי הנקודות האלה, יש מצד אחד את כל התנועה הזאת שהיא נעשית בכל מקרה. הגוף עושה אותה בין אם התודעה שלנו שם או לא. יש, נסרטה לנו היד, הגוף ינוע שם לכיוון של ריפוי. הוא לא איזה, אני לא אצטרך לתת הוראה לתאים להתחלק ולחיסון להגיע ולכזה. זה פשוט, הגוף יודע, יודע איך לעשות את זה. הידע נמצא כבר בתוכו. כשאני נמצאת בתוך נקודה שהתודעה שלי והרגש שלי מזהים אותה בתור מין דרך ללא מוצא כזו, בתור תאום, וזה קורה, זה קורה גם, גם, גם כרגע, עם כל מה שאני יודעת ומרגישה, הידיעה הזאת שהידע על הריפוי והתנועה לכיוון הריפוי כבר בתוכי, זה מבחינתי מה שאפשר לסמוך עליו. ברגעים האלה. זאת אומרת, לפעמים זה קטסטרופה מבחינת ההרגשה, אני נמצאת בתוך איזושהי סיטואציה ואני לא רואה איך אפשר לצאת מזה, או איך זה נהיה יותר טוב, או מה יהיה השלב הבא, ולא יודעת, לא יודעת, מרגישה שאין, אין לאן, והידיעה הזאת, שאם כל זה, הידע לגבי איך לנוע משם, הוא כבר נמצא בתוכי, היא משהו לסמוך עליו, ולפעמים זאת ממש נקודת אור אחת בתוך ים של בלבול והצפה ואפלה, אבל זה מספיק, זה מספיק שיש לי נקודה אחת להישען עליה, בשביל לייצר איזושהי יציבות ואיזשהו מרכז בתוך התהליך, ולאפשר לגוף להמשיך לעשות את מה שהוא יודע, ויש דברים שהם, אני יכולה להגיד שיש דברים שהם פשוט צריכים זמן ושיניחו להם קצת, וזה מספיק.
יש פה בתוך כל מה שאמרת עכשיו כמה דברים שאני רוצה להדהד או לחזק או להנחיח בצורה שהיא יותר ברורה, כי הם מרגישים לי כמו מאוד משמעותיים בתוך המרחב הזה, שיכולים גם לתמוך. אז יש את המקום הזה של הגוף יודע, הגוף, ולא רק הגוף הפיזי,
כן.
הגופים שלנו, על כל הרבדים שלהם, מחזיקים את הידע של תהליך הריפוי, גם אם אנחנו לא מודעות אליהם. וזה מרגיש לי משהו שהוא ברמת האמונה, שאפשר להחזיק בה, וכדי להחזיק בה צריך רגע לשמוע אותה, ולדעת שהיא אפשרית. שהיא קיימת, וגם להסכים אליה, שזה לא תמיד פשוט. זה הרגיש, כשדיברת, שהיו משפטים שרציתי לעשות מהם סטיקר, כזה. אוקיי? שיש פתאום איזה משפט, כמו הסטיקרים שהיו, לא זוכרת כבר מתי זה היה, אל תשכח לנשום.
כן.
אלה עם הכוכבים והנצנצים. נראה לי הם נולדו באזור פרדס חנה, משהו כזה. אז, אבל כשאני מרגישה את זה, שאני רוצה לעשות מזה סטיקר, זה מספר לי שיש שם איזושהי מהות עמוקה, שאני רוצה להדהד אותה, ושעוד אנשים יכירו אותה, ישמעו אותה, יחוו אותה, אוקיי? אז היה פה את ההכרה, המאוד עמוקה בזה שהגוף והגופים כולם עוצרים בתוכם את הידע של הריפוי, של התהליך. גם אנחנו מכירות את זה. ואני מרגישה שזה משהו שאני רוצה להגיד אותו ולחזור עליו בכל מיני דרכים, כדי לעזור למי ש... שלא שם, של... מה זה לא שם? לא ממקום מתנשא, אבל מי שלא מאמין בזה, מי שלא יודעת לראות את זה ולהרגיש את זה על הגוף שלה, כי שוב, אם אנחנו מסתכלות על נקודת החושך, אז את אומרת שבשבילך זו יכולה להיות נקודת אור אחת, שמאפשרת לך אפילו לנוח לתוך משהו, גם אם הוא כואב ולא נעים, כי את יודעת שיש מספיק כוחות שיודעים את הדרך אל הריפוי, שיודעים לעשות את השינוי הזה, וזה משהו שבעיניי הוא סופר בסיסי וסופר חשוב, וגם מאוד לא מובן מאליו.
כן. הוא סופר בסיסי, הוא סופר חשוב, והוא מאפשר, הוא מאפשר לסמוך על התהליך. ג'נדלין, אבי ההתמקדות, אמר, trust the process, כאילו, עכשיו יש פה גם איזה מין משהו של כדי לסמוך על התהליך, הגוף זקוק לאיזושהי חוויה שבה הוא שמח וזה עבד עבור, אוקיי? הוא צריך, והרבה פעמים לסמוך על התהליך יעבור דרך רגעים שבהם אני לא סומכת על התהליך בכלל, כדי שאני אוכל לחזור ולהיזכר איך לסמוך על התהליך. יש משהו בהבנה הזאת, וזאת הבנה עמוקה, זה בעיניי, זה כמו מין אקסיומה כזאת, זו נקודת המוצא שלי. ההבנה הזאת שהמערכת, כל מערכת, היא מחזיקה בתוכה גם את התמונה של עצמה, אחרי הריפוי, שהזמנים מבחינת, מנקודת מבטה של המערכת, הזמנים מתקיימים במקביל, איך היא הייתה, איך היא עכשיו, איך היא תהיה, כל הידע הזה כבר נמצא בתוכה, בו זמנית, ולכן הרבה פעמים אנחנו מדברים על להיזכר במה שכבר נמצא בתוכנו, כמו להיזכר בעתיד שלנו, כשאנחנו מרגישים יותר טוב. והידיעה הזאת שכל הידע הזה כבר נמצא שם, היא כן, היא משהו, לפעמים להרפות לתוכו, לפעמים אי אפשר להרפות. לפעמים הכאב או החשיכה הם גדולים. ואני לא יכולה עכשיו לא להרפות, לא לנוח, לא זה, רק לדעת שזה שם, זה נותן לי כמו, הדימוי שעולה לי זה שבמקום שאני אתעופף בחלל לא מוגדר, יש לי נקודה, אני יכולה לשען על משהו. והדבר הזה הוא, ככל שאני יותר ויותר רואה אותו, וככל שאני גם כמו שומרת את הידיעה הזאת עבור מי שבא לעבור איתי תהליך, אז אני גם רואה אותו בסופו של דבר מתגשם לתוך המציאות הפיזית, לתוך הכאן ועכשיו. אז יש מצד אחד איזו פרספקטיבה של זמן וניסיון, שמאפשרת לי לזכור את הדבר הזה, וכן יש איזה רצון לאפשר את הידיעה הזאת לכל מי שמגיע, כי היא כלי שימושי בעיניי.
היא כלי שימושי, ויותר מזה, היא נקודת מוצא.
כן.
היא נקודת מוצא, וזאת שוב, זאת נקודת מוצא שאנחנו נזכרות בה, כי זה ידע שנמצא שאנחנו לא לומדות אותו, אנחנו נזכרות בזה של הגוף שלנו על כל רבדה ועל כל המערכות יש את התמונה בתוכם של הריפוי, של התהליך ושל הפוטנציאל. ואני הייתי רוצה רגע להתעכב על איך נזכרים בידיעה הזאת. כי אנחנו יכולות להסתכל על זה שאנחנו רואות אותה בתהליכים שלנו, בתהליכים שאנחנו מנוות, וזה מבסס את הקיום שלה. את האמונה שלנו בה, את זה שאנחנו חוות אותה ורואות אותה, אבל היא לא הייתה שם קודם. אם אני חושבת על... היא הייתה שם, נסתרת. נכון, נכון. אבל, היא, אבל יש מקומות שבהם היא מסתתרת היטב. ואז אני רוצה לנצל את הרגע הזה שיש כאן כדי לראות אם אנחנו יכולות, דרך זה שאנחנו משוחחות את זה בכלל, לאפשר... לידע הזה להתעורר ולמסכים שמסתירים אותו לזוז הצידה עבור מי שמקשיב ומקשיבה לשיחה הזאת.
אז קודם כל אנחנו מדברות על זה. זאת אומרת שזה כבר קיבל איזושהי נוכחות שאפשר לראות אותה בחושים, ולשמוע אותה, ולהבין אותה, ולהעניק לה איזושהי משמעות. אני רק רוצה להגיד שזה נכון, הדיבור על מערכות שמחזיקות בתוכן את הידע לגבי הריפוי שלהן, הוא נכון לגבי הגוף או הגופים, זאת אומרת, הפיזי, רגשי, מנטלי, אנרגטי, אבל הוא גם נכון בעיניי לגבי כל מה שקונסטלציה בעצם. מערכות משפחתיות שמחזיקות בתוכן את הידע לגבי ריפוי השושלת שלהם, וכשמתבצע ריפוי בכאן ועכשיו הוא הולך אחורה וקדימה, מערכות יחסים, כל מיני, זאת אומרת כל מערכת בעצם, כל מה שאני יכולה למקם בו גורמים ומערכות יחסים ביניהם, אם זה בתוך הגוף, ואם זה מחוצה לו, בתוך האינטראקציה האנושית, זה מבחינתי מערכת שיש לה ידע לגבי איך לנוע לריפוי. איך אני יכולה לעזור לאנשים לראות את זה? קודם כל, אני חושבת שזה כמו אולי הזמנה לבחינה, זאת אומרת, בא לי להפוך את זה לסימן שאלה, לשאול האם יש בתוכך נקודת אור שאומרת לך הכל בסדר, כאילו, ולבדוק מה עולה מהגוף. יכול להיות שבהתחלה אין כזאת, ואפשר להיות גם עם זה, ולשים לב מה עוד מתעורר שם. זאת אומרת, סביב הנקודה הזאת, שלפעמים היא אוקיינוס, ולפעמים היא רק נקודה, יש עוד חלקים שמתעוררים. ככל שאני מביאה לתוכם עוד ועוד נוכחות, זה נמצא במרחב. גם אם אין אמונה כזאת כרגע, גם אם זה נשמע, אז החלק שלא מאמין הוא משמעותי, הוא גם איזושהי נקודת ייחוס לדבר הזה. זאת אומרת שמבחינתי זה לא משנה מאיזה חלון אנחנו נכנסים, מאיזה דלת, אני ישר נכנסת מהחלון, מאיזה דלת אנחנו נכנסים למקום הזה שמזמין את הריפוי האותנטי, המובנה בתוך המערכת להגיע. יש המון המון דרכים להיות שם, ומבחינתי זה שאצלי זאת ידיעה, זה בתוך מרחב, בתוך שדה של טיפול, זה מספיק עבור שנינו. וזה כמו תדר שהוא מחלחל או מהדהד לאט לאט, ואני חושבת שזאת אולי המשמעות הגדולה בלעבור חלקים מהתהליך שלך עם עוד מישהו, עם אדם נמצא בנקודה של זמן שבה הוא לא רואה איך זה נהיה, עזבי איך זה נהיה יותר טוב, זאת אומרת, איך זה ייראה שזה יותר טוב. אין בו שום אמונה שזה יכול להיות יותר טוב. זה הזמן לפנות לעוד מישהו שהוא הוא יעמוד שם עם הנקודה הזאת של האור. לא בשביל להגיד, יהיה בסדר, כאילו, אלא באמת כדי ש...
לא, כדי להחזיק בתוך השדה המשותף את הידיעה הזאת בעצם, את הידע הזה אולי.
כן, ובשביל לראות שזה תהליך. וכשרואים שזה תהליך, אז גם אפשר לסמוך עליו, כי גם התהליך הוא מחזיק בתוכו את הידע לגבי הריפוי של עצמו.
כן, אני מרגישה אני מרגישה שתי תנועות עכשיו, אני מרגישה את זה אני מרגישה וחובה ויודעת את כל מה שאנחנו משוחחות עליו, ואני מרגישה פה את התסכול המאוד גדול שיכול להיות, כשמישהו שלישי שחווה כאב או קושי או סבל, מקשיב לזה, ומרגיש, לא יודעת, פול גז בניוטרל, ראש בקיר, כל מיני ביטויים כאלה, ואני גם אפילו יכולה למצוא שם במקום הזה את אני של לפני, לא יודעת עכשיו בדיוק כמה וכמה שנים, מתעצבנת מלשמוע כל מיני דיבורים כאלה על זה שהגוף שלך יודע לרפא את עצמו כשכל הגוף כואב לי.
כן, בטח.
אני ממש יכולה להרגיש את זה עכשיו של...
כן, אנחנו פסע מלהגיד שמחלה זה הזדמנות ויש רווח משני.
כן, את זה אנחנו... אבל את זה אנחנו לא אומרות
כרגע. זה, כן, זה משהו שמטפלים מאוד.
למרות שזה גם משהו שאפשר לדבר אותו במשך פרק שלם.
אפשר לדבר אותו בשיח של מטפלים, בשיח של אחורי הקלעים. אני חושבת שמה שמאוד עלה לי, כי תשימי לב שאת כמו דיברת על שתי פרספקטיבות, זאת של עכשיו הדמות שעוסקת בריפוי או בטיפול מנקודת המבט של מי שמלווה ותומכת באחרים, ונקודת המבט שמתעצבנת על מה שאנחנו אומרות, שהיא נקודת המבט של אדם שסובל כרגע.
נכון. אולי
גם לא מאמין, וכשאנחנו אומרות, כדאי לך להאמין שככה, כי זה יוביל אותך לשם, אנחנו לגמרי מאבדות אותו, ולכן אולי חשוב להגיד שהשיחה הזאת היא שיחה של מטפלות, היא לא בהכרח מה שאני אביא איתי לתוך מרחב הטיפול. זה שאני שמה שומרת על איזה ידע, שהריפוי הוא שאלה של זיכרון הרבה פעמים, או של להכיר בכל מה שיש, זה לא אומר שאני עכשיו מרביצה במטופל תורה. אוקיי? הוא לא חייב, אנשים לא חייבים לאמץ את תפיסת העולם הזאת כדי להחלים. אוקיי? כן, אני חושבת ש... זה כמו ששואלים אותי אם חייבים להאמין בעבודה אנרגטית בשביל שהיא תעבוד. אז התשובה היא לא.
לא
חייבים להאמין בעבודה אנרגטית בשביל שהיא תעבוד, אבל כנראה שמי שלא מאמין בעבודה אנרגטית לא יגיע אליי לטיפול, ואז זה לא יעבוד. אז כאילו זה קצת דומה, אתה צריך לדעת, אדם צריך לדעת שיש אפשרות אחרת ממה שהוא חווה כרגע, כדי בכלל לצאת ולחפש לעצמו עזרה. ומבחינתי, התנועה הזאת, כל תנועה מתוך הדרך ללא מוצא הזאת, כל תנועה היא יש בקצה שלה איזה שדה פורח. לא משנה בכלל לאיזה כיוון. אני רוצה, אם הייתי רוצה, שואלת עצמי מה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה הזאת, זה עם ההבנה הזאת של הדרך היא תתגלה לנו תוך כדי תנועה. אנחנו לא יכולות לדעת מראש מה יהיה. הרבה פעמים זה מאכזב. לפעמים אנחנו חושבות שמשהו נפלא מגיע וחובות עוד כאב ועוד צער. החיים הם כאלה כל הזמן, גם אצל אנשים נורא מוארים ושלמים. החיים הם חיים והם מביאים איתם את מה שהם מביאים איתם, והשאלה איך אנחנו נהיה עם זה היא בעיקר שאלה של האם אנחנו מסוגלים לקחת אחריות על המשך התנועה שלנו. ופה אני מוצאת בתוכי איזושהי מחויבות עמוקה לאקסיומות האלה שאני מבינה אותן, קשה לי להגיד אפילו מאמינה, כי התחושה בגוף היא תחושה של ידיעה. אני חושבת כן. שהאמונה היא תמיד יושבת על איזה ידיעה, שהתהליך עובד לטובתנו, גם אם הוא נראה מפותל, גם אם הוא הולך לדרכים שהן בדרכים לא צפויות, הוא עובד לטובתנו, ואם אני מרגישה שנעצרתי לגמרי ואין לי, המציאות סוגרת עליי, אז זה הזמן לקבל ליווי ותמיכה. ואני עושה את זה, אני חוליה בשרשרת כזאת, אני עושה את זה עבור אחרים ואני גם מקבלת בעצמי.
דיברת עכשיו ולרגע הגיעה המילה אחריות. ואני רוצה להגיד שאחת השאלות שמוכנות לי לשיחה שלנו, זה שאני מרגישה ומאמינה מתוך התהליך שאני עברתי, שלקיחת אחריות היא קובייה מאוד בסיסית במגדל הזה. ואני רוצה לשאול אותך אם את רואה את זה גם בסיפור שלך, בלי להרחיב יותר מדי, כי אנחנו באמת צריכות כבר לסיים.
כן. אני רואה את זה בשני מישורים. אחד זה לקיחת אחריות, זאת אומרת לשים לב שיש שם משהו שמבקש ריפוי, זה כבר צעד ראשון של לקיחת אחריות. הרבה פעמים זה הדבר שמעכב אנשים שנים, רק להבין שזה שהם, לא יודעת מה, נעים כל הזמן בין עצירויות לשלשולים, זה מצב שהוא לא בריאות, שאפשר לנוע ממנו. אז זה דבר ראשון, זה לקחת אחריות על הזיהוי של המקום שאנחנו נמצאים בו. זה הרבה פעמים יקרה בתמיכת הסביבה, אבל זה עדיין לא לגשת לטיפול הזה קודם. אז זה דבר אחד של אחריות. הדבר השני הוא אחריות במובן התפעולי, להיענות להנחיות של המטפל, לשים לב מה קורה בתהליך, להבין שבסופו של דבר מי שחווה מבפנים את התהליך זה אתה, לא משנה מי תומך בך בדרך, עדיין לשים לב מה קורה שם ולהביא לשם עוד נוכחות זה על האדם עצמו. וזה מוביל אותי לאחריות שהיא יותר עמוקה, שבה אני מסכימה להיות בקשר עם כל מה שעולה בתוכי, וזאת בעצם, זאת אומרת אחריות, לקחת אחריות זה לא להרגיש כל מיני דברים, או לא לחשוב כל מיני מחשבות, או לעשות משהו מאוד מאוד פעיל ואקטיבי בעיניי, לקחת אחריות על משהו, זה להסכים לתנועה הזאת של התבוננות, ולהסכים לזה שכל מה שעולה, באמת שם בגלל שהוא שם, ואם יש בי חלק שרוצה שחלק אחר לא יהיה, אז זה עוד חלק. זאת אומרת, האחריות שלי היא כל הזמן להביא עוד ועוד נוכחות לתוך התהליך.
אוקיי, אז המילה נוכחות עלתה פה הרבה, ואנחנו לא נתעכב עליה עכשיו, כי אנחנו באמת צריכות כבר לסיים. אבל אני רוצה רגע שנאסוף את זה יחד. אני מרגישה שבשיחה הזאת יש הרבה מאוד נקודות שאפשר לפתוח אותן ולהיכנס אליהן, ויש פה גם שיחה שהיא במהותה באמת שיחה של מי שמתעסקות בדבר הזה 24/7 פחות או יותר. זה אלה החיים שלנו, זה היום יום שלנו, זאת הבחירה שלנו, כחלק גם ממה שהצגת על ההבנה הזאת שריפוי הוא יכול להיות אחת האיכויות שמלוות אותנו לאורך החיים, כחלק מההתפתחות שלנו, שאפילו נראה לי השתמשת במילה משימה, משימת חיינו היא ריפוי, נכון? אני לא...
כן, אני חושבת, יש לי איזה חשד, לפי זה שזה לא משהו שקורה פעם אחת, אלא שהוא כל הזמן, ובעצם כל תהליך אני יכולה לזהות את החוט ריפוי ששזור בו.
ויש בי איזשהו משהו שקצת רוצה לבקש ממך, יאללה, תני לנו איזה פאנץ', אבל אני מרגישה שזה לא באמת נכון. אני מרגישה גם ש... אני קצת מרגישה שלא סיימנו.
כן.
ושפשוט... אני רוצה קצת להזמין את מי שתקשיב ויקשיב לשיחה הזאת אולי, לכתוב לי אם עולות ממנה שאלות, כדי שנוכל, אני בעצם רוצה להביא סיפורים של ריפוי של הרבה אנשים, ואני כל הזמן רואה איך בתוך זה משתלבים מפגשים עם מטפלות ומטפלים, כי הרבה פעמים תהליכים שאנחנו עוברים בעצמנו הם מה שמוביל אותנו לשדה הזה ללמידה, כדי לתמוך גם באחרים. אז אני אזמין אותך, נשוב וניפגש.
כן, יש לי פאנץ'.
יש לך פאנץ', אז יאללה. אם יש לך, אני לא אמנע אותו
ממך. לא לקחת לי את הפאנץ'. יש לי פאנץ' שאומר, יש משהו בתפיסה הזאת של ריפוי, שאומר, שאולי שם אותנו במין מקום של סיבה ותוצאה כזאת, של קודם יתרחש הריפוי ואז אני אוכל X. אני רק ארפא את המקום הזה ואז יקרה Y. וזו תפיסה מאוד ליניארית כזאת. ואני רוצה, ודווקא השיחה שלנו, יש בה משהו שטיפה מגביר את המקום הזה, כי היא כל הזמן מדברת על תהליך, ועל איך לצאת מהחושך, ואני רוצה להגיד שהכל בסדר. וגם מה שקורה כרגע, עם כל המורכבות שלו, כי זה תמיד לא רק משהו אחד, גם מה שקורה ברגע הזה הוא כבר בסדר, אוקיי? ואני אני אני זקוקה לידיעה הזאת, גם אם הבסדר שלו הוא בזה שהוא מניע אותי ללמוד משהו, או בזה שמכאן אני מתפתחת, או בזה, אוקיי? זה לא חייב להיות, אבל זה הדברים הם בסדר, והדברים הם בסדר, ואני רוצה להגיד שתמיד אנחנו רואים רק חלקי נקודות מבט מתוך הפרספקטיבה היקומית השלמה, מתוך פרספקטיבת הבריאה, ומהפרספקטיבה הזאת הרחבה, הכל באמת בסדר, ולפעמים זה גם משהו שחשוב לזכור אותו, שאם אני רוצה להניע משהו בחיי, אני לא צריכה לחכות עד ש-X, Y, Z יקבלו ריפוי בשביל לזוז שם, אני יכולה לזוז עם החלקים שזקוקים לריפוי.
תודה על הפאנץ'. אני רוצה גם להגיד לך תודה גדולה ענקית על זה שהסכמת להיות איתי פה ולחצות איתי את הסף הזה בפעם הראשונה. יש לי תחושה שאני אחצה אותו שוב ושוב כל פעם עכשיו. אז אני אפרד ממך ואנחנו נמשיך את יומנו. תודה רבה יקרה.
תודה
מותק, ותודה
לכל מי שמקשיב,
מקשיבה. תודה לכל מי שמקשיב, מקשיבה, שאלות, בקשות, אפשר לשלוח אליי, אפשר למצוא אותי די בקלות. ביי מותק.
ביי.